בו בקמד אף אין ווב. אמרנו במשנה, גנב והקדיש ואחר כך טבח ומחר, אז הוא לא משלם ארבעה וחמישה. כי הוא טבח את של הקדש, הוא מחר את של הקדש. אמרה, שואלת הגמרא, בשלם מהתביחה, אני מבין, לא מחייב. למה? דקי כתבח, דקדש כתבח, ולא דמורי כתבח. כיוון שמדובר כאן לאחר איוש, כי אם מדובר לפני ירושי, אפשר להקדיש את זה. וזה נקנה להקדש בייאוש ושינוי רשות. אז אני מבין שאם אחר כך הוא טובח, זה של ההקדש ושלא של הבעלים. אבל ההקדש לחייב על עצם פעולת ההקדשה, שזה ייחשב כמו מחירה. מה לי? מחרו להדיות, מה לי מחרו לשמיים? כשהוא מקדיש, בזה הוא מוציא את זה מרשות הבעלים, ומחר להקדש. עונה הגמרא, התנא שלנו הומן לרב שמעון דאמר, קודשים שחייב באחריותן, ברשוסי דמורי קיים. ברגע שהוא גנב את זה ואמר, הרי עליי עולה, והוא מפריש את הבהמה הזאת לעולתו, את הבהמה הגנובה לעולתו, כיוון שהוא חייב באחריותה, אז זה עדיין ברשותו. וזה לא נחשב שהוא מכר את זה להקדש. אבל לגבי תביחה, זה כבר יצא מהמורה קמה. מהאדון הראשון זה יצא. ולכן אם הוא יטווח, הוא יהיה פטור, כי הוא טובח את של הקדש. אבל להגיד שפעולת ההקדשה זה כאילו הגנב מוציא את זה מעצמו למישהו אחר או לא? כיוון שזה עדיין באחריותו, זה עדיין ברשות הגנב. אומרת הגמרא, לא יכול את התירוץ הזה, למה? ומדי ספר רב שמעון, בספר של המשנה רב שמעון בא ואומר שקודשים שחייב באחריותן, אז כבר נראה מה הוא אומר. אז מוכח שערי שעברי שלו רב שמעון, אלא עונה הגמרא, אוכל במעסקינה בקודשים קלים, ואליבד רבי יוסי הגלילי דאמר, קודשים קלים, אומן בי לימו. ולכן הגנב שהקדיש את זה לקודשים קלים, הוא עדיין הבעלים, הוא ברשותי קיימה. אומרת הגמרא, אז מה תדייק, אבל קודשי קודשים באמת מהי? זה נחשב שהוא מוציא את זה מרשותו אל ההקדש, והוא משלם תשלום מארבעו וחמישו? אם תגיד ככה? אז למה? ניתן יראי שגנב וטבח ואחר כך הקדיש משלם תשלום מארבעה וחמישה. תגיד חילוק יותר גדול. ליפלוג וניתנה בדידה, במה דברים אמורים? כשהוא גנב והקדיש קודשים קהלים? אבל בקודשי קודשים, על עצם ההקדשה משלם תשלום מארבעה וחמישה. אלא מוכח שלעולם לא שנה קודשי קודשים ולא שנה קודשים קהלים. אז מה שאלת? עוד הקוקה שלך... מה לי מחרו לעדות, מה לי מחרו לשמיים, על עצם ההקדשה שזה יחשב הוצאה מרשות הגנב. אומרת אמרה לא. מחרו לעדות מקורת טורי דרובן, ואשתק שהוא מחר את זה ללוקח, זה נחשב טורי דשימון של הלוקח. מחרו לשמיים, מקורת זה הטורי של הגנב של רובן, וגם אשתק אחרי שהוא הקדיש, זה גם כן טורי דרובן. כי כולם אומרים, זאת עולתו של פלוני. אז אם כן, זה נחשב שלא יצא מרשותו. עכשיו נבאר את דברי רב שמעון. רב שמעון אמר בסוף המשנה, קודשים שחייב באחריותן משלם תשלומי ארבעה וחמישה, שאין חייב באחריותן פטור. אז עכשיו בגמרא, באה ואמינה היא מבינה, שזה ברור, שאם הגנב הקדיש את הבהמה, ואחר כך הוא טבח אותה, זה לא משנה לשם איזה נדר הוא יפריש את זה. סוף כל סוף, כיוון שזה ברשות הקדש, זה יצא מרשות הבעלים הראשונים. אז לכן אם הוא יטווח את זה, אז הוא לא טווח את של הבעלים. רב שמעון לא מחייב. אז מה כן? אז על מה רב שמעון מחייב? על עצם פעולת ההקדשה. מה שאנחנו הסתפקנו ושאלנו מקודם. זה שהוא הקדיש את זה, אומר רב שמעון, זה הוצאה מרשות הגנב, זה כמו מחירה. אז אומרת הגמרא, אם ככה אמרי נהי דסבר רב שמעון, מה למחרו לעדיות, מה למחרו לשמיים, עצם פעולת ההקדשה זה כמו מחירה, אבל איפכם היא באה אלה. רב שמעון היה צריך להגיד הפוך. קודשים שחייב באחריותם, אם הגנב הקדיש את זה לקודשים, שזה הרי עליי שהוא חייב באחריותם, אז הוא יישאר פטור. כיוון שהוא לא מחר, דאקתי לא נפק מרשותי, זה עדיין ברשותו. אבל אם הוא יקדיש את זה לקורשים שאינו חייב בחיותן, הוא אמר, הרי זו עולה. חייב. כי באופן הזה, דמפקילי מרשותי, לא מתאים מה שרב שמעון אומר במשנה. או, אמרי מכאן מוכר שרב שמעון המיל תרחיתקאי. הוא לא דיבר על גנב שגנב, אחר כך הקדיש. אלא על מה שלמדנו למעלה. ואחי קטן, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי 4 ו-5. כך למדנו כבר למעלה. וכן הגונב הקדש מבית בעלים, זאת אומרת, הוא גנב לבעלים בהמה קדושה, שהבעלים כבר הפריש אותה לקורבן. הוא גם פטור. למה? מיתמה וגונב מבית האיש, ובהמה שהבעלים כבר הקדיש אותה, זה לא בית האיש, ולא מבית הקדש. לכן הוא פטור מ4 ו-5. על זה רב שמעון בא ומחלק. חולק ומחלק, ואומר ככה. שמעון אומר, אם הוא גנב קודשים שחייב באחריותן, אז הם היו שייכים במשהו לבעלים, כי הוא חייב באחריותן. אז כשהגנב גונב את זה, הוא חייב. מה הייתה? מה קרינה בי וגונב מבית האיש? ושאינו, והחייב באחריותן. אם הוא גנב לבעלים קורבן שהבעלים לא חייב באחריותו, אז זה לא מבית האיש. אז באמת הוא פטור. מה הכוונה פטור? אם הגנב יטווח את זה אחר כך, הוא יהיה פטור מ4 ו-5. אם הוא יגנוב דבר שהבעלים חייב באחריותו והוא יטווח את זה, אז דבר הגורם למומן כמומן. אז הוא חייב ל4 ו-5. טוב, אבל עכשיו הגמרא שואלת בעיה אחרת. מה אתה אומר? שהוא גנב בהמה קדושה, שהיא באחריות הבעלים, ואז הגנב טווח אותה, והוא חייב 4 ו-5, כי דבר הגורם לממון כממון? הרי, לכאורה, איפה הוא טווח אותה? בחוץ. מי שטווח קודשים בחוץ, זה לא ראוי לאכילה. מרדש אמינן אלה רב שמעון במשנה למעלה שהוא אמר, שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. שמעון אמר, מי ששוחט חולים בזורו, או מי ששוחט ונמצאת טריפה, זאת אומרת שהוא לא מתיר את הבשר לאכילה, זה לא נקרא וטווח ומוחה. הטביחה כזאת לא משלמים דלת ואי. אז קודשים נאמה, כשהוא לכאורה שוחט אותם בחוץ, שחיטה שאינה ראויה היא. אז יש לזה שלושה תשובות. כי יותר עבדים, מי אמר רבי יוחנן בשוחט תמימים בפנים, לשם בעלים. הגנב גנב את הבהמה, והביא אותה לבית המקדש, שחט אותה, לשם בעל הבית. אז זה תביחה ראויה. לכן הוא חייב 4 ו-5. באמת אמר, רגע, אם הוא שחט את זה לשם הבעלים, אז למה הוא חייב? הוא בעצם מחזיר את הגניבה, והרי חזרה קרן לבעלים. הוא שחט את זה לשם הבעלים. אמר רבי צר ברבין שנשפך אדם, הייתה פשלה. אדם נשפח, וממילא הקורבן לא היה תקין. נהיה פסול. לכן, כיוון שזה קורבן שהבעלים חייב באחריותו, והוא טווח לו את זה, תביחה ראויה, ודובר הגורם למומון, כממון דמי. לכן, הוא חייב לשלם לו 4 ו-5. כי עתר רבין אמר רבי יוחנן. הוא אומר, הסבר אחר. בשוחט תמימים בפנים שלא לשם בעלים. אז הבעלים לא יצאו ידי חובה, כי זה לא היה לשמה. אבל הקורבן קשר. זה נשחט שחיטה הראויה. ולכן, כיוון שהוא לא החזיר בזה את הקרן לבעלים, והוא הוסיף על גניבתו, אז הוא בעצם חייב 4 ו-5. וריש לקיש אמר, מדובר בבהמה בעלת מום. בשוחט, בעלי מומין בחוץ. רש"י אומר שחייב להיות שזה היה בעל מום לפני שהוא הקדיש אותה. בגלל שאם מדובר שהוא קודם הקדיש ואחר כך זה קיבל מום, אז ברגע שהוא מתחיל לשחוט, והוא שוחט והיא כבר לא ראויה, היא לא נקראת ברת פדיון, כפי שנראה. טוב, אז בואו נראה כך. הרי שלא כשמע מדובר בתמימים שיקריב בפנים. עוד פעם, רבי יוחנן אמר, בתמימים שיקריב בפנים, הרי שלא כשמע בבעלי מומין בחוץ. תהי בא רבי אלעזר. תהי רש"י אומר זה לשון מריח בקנקן, הוא כאילו, הוא שואל על התירוץ הזה. לרבי אלעזר, שחיטה מתרת? והלא זריקה מתרת, למרות שהוא שחט. השחיטה עוד לא מתירה את הבשר באכילה, זה לא נחשב שחיטה ראויה, רק זריקת אדם תתיר. ועל ריש לקיש שאמר שמדובר בבעלי מומים בחוץ. אז הוא גם שואל, שחיטה מתרת והלא פדיה מתרת. ואי אפשר לבדות כאן. סליחה, לא שאי אפשר לבדות. הפעולת השחיטה עוד לא התירה באכילה, כיוון שהוא לא פדה. אומרת הגמרא, השתמיטת, נשמת מרבי אלעזר שהקשה את הקושייה, מה שאמרנו, דרב שמעון, שהוא סובר כל העומד לזרוק כזרוק דמי, וכל העומד לפדות כבדוי דמי. ולכן, לרבי יוחנן לא קשה ולרבי אלעזר לא קשה. לרבי יוחנן לא קשה כי השחיטה היא נקראת שחיטה ראויה. למרות שהבשר עוד לא מותר, אבל כיוון שזה עומד לזריקה כזרוק דמי, זה שחיטה ראויה. וגם לריש לוקיש. נכון שהבהמה הזאת עוד לא נבדתה, אבל כיוון שהיא עומדת לפדות כפדוי דמי. אומר רש"י, דווקא אם הוקדשה בעל התמום, אז אפשר עדיין לבדות אותה אחרי השחיטה. אבל אם הוקדשה תמימה, ואחר כך קיבלה מום, כיוון שהיא צריכה העמדה לפני הכהן, כבר אי אפשר לבדות אותה אחרי שחיטה. אז היא כבר לא נחשבת כעומדת לפדות. טוב, דתניא, שלמדנו. רב שמעון אומר, יש נותר, שהוא אסור באכילה, שהוא מתאמת תומת אוכלי. יש עליו שם אוכל, הוא יקבל תומה. ויש נותר שלא מתאמת תומת אוכלים. כיצד? לן לפני זריקה, אז הוא לא היה אף פעם כשר לאכילה, אין לו מתאמת תומת אוכלים. אבל אם הוא לן לאחר זריקה, אז הוא הוכשר בעצם לאכילה, מתאמת תומת אוכלים. וקיימלן על הברייתא הזאת, שמה הפירוש? מהי לפני זריקה? הכוונה קודם שנראה לזריקה. כפי שמיד הגמרא תגיד. לאחר זריקה, לאחר שנראה לזריקה. פירוש. קודם שנראה לזריקה לן, מהי? שהוא שחט את זה ממש בשקיעה. דלא הווה שיעוד ביום למזריקה. דשחטה סמוך לשקיעת החמה. בשר כזה שהוא לא היה ראוי שהדם שלו ייזרק. אז הוא בכלל לא נחשב אוכל ולא מטמא טומאת אוכלים. לאחר שנראה לזריקה לן, מה זה? דהווה השיעוד ביום למזריקה מטמא טומאת אוכלים למרות שלא זרקו את הדם בפועל. על מה? רואים שרב שמעון סובר כל העומד לזרק אז זרוק דמי. וגם לגבי פדיה. יכול העומד לפדות כפדוי דמי, דתניא רב שמעון אומר, פרה, הכוונה פרה אדומה, שהוא שחט אותה, מתמת ומה תאכלי, הואיל והייתה לה שאתה כושר לאכול אותה. איך אפשר לאכול פרה אדומה? אז הסביר את זה, ואמר איש לוקי, שומר היה רב שמעון, פרה נבדית על גבי מערכתה. אם אדם שחט פרה אדומה, היא כבר נמצאת על המערכה ועוד לא שרפו אותה, ופתאום הוא מוצא פרה אדומה יותר מוצלחת, הוא יכול לקחת חדשה, ואת זאת ששחט, אפשר לבדות. אז אם כן, אלמה, כל העומד לפדות, כל פרה אדומה, שהיא ברת בדיעה, כבר כפדוי דמי, והיא יורד עליה שם של תומת אוכלים. אז אם כן, לא קשה, לא על רבי יוחנן ולא על ריש לקיש למעלה. למרות שהשחיטה לא התירה, אבל כיוון שזה עומד לזרק, או עומד לפדות, כפדוי דמי, ולכן זה שחיטה ראויה. עד כאן, דף עין ווב.